הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המחשבות של האדם והשפעתם על האדם. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה בת רבקה. התורה מצווה את האדם להידבק בהקדוש ברוך הוא, ובדברי הרמב"ן בפרשת עקב מופיע שהדבקות בהקדוש ברוך הוא נעשית במחשבה. מה משמעות הציווי ולדבקה בו? שלא תיפרד המחשבה של האדם מהקדוש ברוך הוא. בלכתך, בדרך, בשורבך ובקומך, עד שאפילו ידבר עם בני האדם, אבל הלב שלו לא איתם אלא לפני הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן בפרשת עקב ולדבקה בו. נסביר את זה בעזרת רעיון נהדר שאומר בעל הבני סוחור על נושא מחשבת האדם ומעשי האדם. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו את הציווי על ברית מילה, וקיים אברהם אבינו את הברית מילה ביום השלישי למילתו של אברהם אבינו, כאשר הגיע הקדוש ברוך הוא לבקר. אברהם אבינו מצד אחד רוצה שיגיעו אורחים, כך הוא רגיל, כך הוא אוהב להכניס אורחים, לקיים את ההידמות להקדוש ברוך הוא והליכה בדרכי הקדוש ברוך הוא, עולם חסד יבנם. אז הוא כואב בגלל ברית המילה, והקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מן הרתיקה, כדי שלא יגיעו אורחים, אבל היות שהצטער אברהם אבינו, מדוע לא מגיעים אורחים? הצער הזה, ביטוי הרצון הזה של אברהם אבינו, שיגיעו אורחים, אומרים המפרשים, זה כמו, חשב האדם לעשות מצווה, אבל שלא באשמתו, שלא באחריותו, נאנס ולא קיים, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו קיים את המצווה. אם כן, כאשר אברהם אבינו רוצה לקיים את המצווה, אבל הוא לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה ואין אורחים בחוץ, אז לכן יש לו את הרצון, והרצון הוא בגלל האונס שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה ולכן אין עוברים ושווים, מצרף הקדוש ברוך הוא את המחשבה, את הרצון, למעשה. ואם כן, נחשב שיש כאן מצווה, והרי אומר את המשנה פרקי אבות, שכר מצווה, מצווה, השכר של המצווה שנותנים לאדם אפשרות נוספת לקיים עוד מצווה. אם כן, שכר מצווה שתתאפשר לאדם האפשרות לקיים מצווה נוספת. ולכן, המצווה הנוספת היא שבאמת הגיעו אורחים, אבל הפעם הם מלאכים בדמות בני אדם. ויאמר אברהם אבינו, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אומר רש"י, ויאמר אדוני, לגדול שבהם אמר. הוא קרא לכולם אדונים, ויאמר אדוני, לשון רבים, אדונים שלי. אבל המשך הפסוק, הינו בלשון יחיד, אל נא תעבור מעל עבדיך. אם כן, בהתחלה הוא פנה לכולם, הוא קרא לכולם אדונים, אבל המשך הפסוק הוא דיבר אל היחיד, אל נא אתה היחיד תעבור. היות שהוא לא יעבור, היות שהוא ייכנס אל האוהל של אברהם אבינו, גם החברים שלו יעשו איתו. אם כן, המשמעות היא, ויאמר אדוני, אדונים, אם נמצאתי חן בעיניך, אתה הגדול מבין כל האדונים, אל נא תעבור מעל עבדך, תבוא ותיכנס אליי, ואז כך יגיעו גם המלווים שלך. אם כן, המילה אדוני במשמעות אדונים, זה נקרא לשון חול. דבר אחר, לשון קודש, ויאמר השם. כלומר, מדובר על הקדוש ברוך הוא, ואמר לו להמתין עד שירוצו בינתיים, יקיים את מצוות הכנסת אורחים. אם כן, לפי הפירוש הראשון של רש"י, הדיבור של אברהם אבינו מופנה אל הגדול שבאורחים, המלאך הגדול. ממילא, השם אדוני לשון חול. לפי הפירוש השני, פונה אברהם אבינו אל הקדוש ברוך הוא, ואם כן, המשמעות היא אדנות לשון קודש הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן, לפי שני הפירושים עדיין קשה. אם תאמר שדיבר אל המלאכים, למה דיבר בלשון יחיד אל הגדול שבהם? היה כבר מדבר אל הכלל, אל כולם, בלשון רבים, בואו כולם אליי. אם תאמר שדיבר אל הקדוש ברוך הוא, אז לא מובן המשך הפסוק. מכיוון שכתוב, ויאמר השם, אם תאמר שהמילה אדנות משמעותה היא הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. ואז מיד המשך הפסוק, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. כלומר, מיד לאחר מכן הוא פונה למלאכים, בלי שום הקדמה, בלי שום איזשהו תיאור מסוים של שיח שלו מולם, אלא מיד יוקחנה מעט מים, רחצו רגליכם, ישענו תחת העץ, אבל התורה לכאורה הייתה צריכה קודם כל לומר שהוא בכלל פונה אליהם. אלא אומר בעלה בני סוחו רעיון נהדר, כשאדם צריך לדבר עם בני אדם, אבל כמו שאומר הרמב"ן, הלב שלו תמיד יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא צריך לדבר עם בני אדם, אבל הנפש שלו חפצה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, אז יכול האדם הזה לנקוט בלשון שמשתמעת לשני פנים. באמת הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, אבל האדם שמולו חושב שמדברים איתו. החידוש שבדבר, אין בזה משום כניבת דעת. לבני האדם, אם האדם מדבר עם זולתו, אבל באותה מילים, גם מתכוון לדבר עם בורא עולם. איפה ראינו דבר כזה? אצל נחמיה, כשהוא מדבר אל מלך פרס, ארתחשסתא, הוא נוקד בלשון שמשתמעת, מתפרשת לשני אופנים. הוא אומנה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, אבל היה אפשר להבין מהדברים שלו, כביכול הוא מדבר אל המלך בעצמו. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוקי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב. מה הכוונה שם? ומה הכוונה שם? הגמרא מספרת את שמופיע בספר נחמיה. בפרק א' כתוב שם שנחמיה היה רגיל להביא יין לפני המלך. הוא נתן פעם אחת את היין לפני המלך, והוא לא היה רגיל להראות פנים רעות ועצובות, אלא תמיד היה שמח וטוב לב מול המלך. אבל פעם אחת הוא היה עצוב, שרוי בצער. למה? בגלל השמועה לירושלים, והמלך הרגיש שהשתנו הפנים שלו. והמלך פחד, אמר, למה פניך רעים? הרי אתה לא חולה. אלא כנראה רוע לב יש בך. אתה רוצה להרוג אותי ברעל ששמת בתוך היין, ולכן אתה מגיש לי את זה? אתה רוצה לפגוע בי? לכן הפנים שלך עצובות, מפוחדות? אמר, שו כותב עוד משהו. נחמיה היה רגיל לטום את היין לפני שהגיש למלך. להוכיח שאין ביין רעל. אבל מכיוון ששמע נחמיה על המצב הגרוע של עם ישראל, יהודי ירושלים, הפריש את עצמו מן היין, ולכן כתוב לא טועה מהיין. הדבר הזה עורר את החשד של המלך. אחרי שכך חשד המלך בנחמיה, הוא חשש שמא יהרוג אותו, וירא הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה. כלומר, אני לא חלילה מבקש את רעתך. אלא בכל אופן, למה פניי נראות כרעות? מכיוון שירושלים חרבה, והשערים שלה נשרפו. אבל נחמיה, לפני שהוא עונה למלך, אחרי שהמלך חשד בו, אחרי שהמלך אמר למה אתה עצוב, לפני שאמר למלך, המלך לעולם יחיה ואני לא מחפש את רעתך, אלא אך ורק בגלל שירושלים נחרבה. לכן אני עצוב, אני דואג על יהודי ירושלים. נחמיה, לפני שהוא עונה למלך, הוא מתנתק מהמציאות, והוא, לפני מלך פרס, פונה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב שם, ואתפלל אל אלוקי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם מיטב עבדך, לפניך אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננם. נחמיה, מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואז פונה אל הקדוש ברוך הוא, אבל גם אל מי שעומד מולו זה המלך, הוא מדבר ואומר, אם אוכל לקבל את האישור להישלח אל ארץ יהודה. כלומר, נחמיה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואתפלל אל אלוקי השמיים, ואומר למלך, איזה מלך? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל גם המלך שעומד מולו חושב שמדברים אליו. והוא אומר לאותו מלך, אם על המלך טוב, איתב עבדך לפניך, תשלח אותי אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי, כדי שאבננה. אז נחמיה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, במילים שיכול לחשוב, המלך שעומד מול נחמיה, שאליו מדברים, למרות שלא מדברים אליו, למרות שמדברים אל הקדוש ברוך הוא. אבל כך אפשר לעשות, באמת מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אבל המלך ארתחשסתא חושב שמדברים אליו. מלך פרס שומע את המילים, אבל באמת נחמיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מצינו התנהלות דומה גם אצל אסתר המלכה. היא נהגה באופן דומה, כשהיא משתמשת בלשון שהמשמעות שלה היא בשני אופנים. היא מדברת אל הקדוש ברוך הוא, והחשברו שנמצא מולה חושב שמדברים אליו. מה זאת אומרת? כשאסתר מספרת לאחשוורוש במשתה על הרעה שמצאה את העם שלה, שואל אותה המלך, מי הוא זה? איזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? אומרת אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. דרשו חזל, אמר רבי אלעזר, מלמד שהייתה מצביעה כלפי אחשוורוש, הגיע מלאך והסיט את היד כלפי המן. כך מופיע בגמרא מסכת מגילת את זין. על דברי הגמרא אלה, מקשה הגאון מבילנה לכאורה זה פלם. הרי כל מטרתה של אסתר המלכה הייתה בקיום המשתה, שאליו הוזמנו המלך והמן, לא כדי לעשות איזה שהם מריבות וסכסוכים בינה לבין אחשוורוש, עד הרבה, למצוא חן בעיני המלך אחשוורוש, כדי שמציאת החן שיש לאחשוורוש כלפיה, תהיה מספיק גדולה וחזקה כדי שיבטל את הגזרה של המן הרשם. כעת, אחרי כל ההכנות, כל ההקדמות, הגיע הרגע המכריע, שבו אחשוורוש מעוניין לדעת מי הוא זה ואיזה הוא, מי הוא האדם המאיים עלייך, על העם שלך. ניכר מתוך הדברים שלו לכאורה, שבכוונתו באמת להחמיר, לפגוע בעונשו של אותו אדם רשם. באותו הרגע, מה נשאר לאסתר לעשות? לומר דברים כהווייתם, מאוד פשוט. לספר על הרוע, רוע הלב והמעללים השליליים של המן, וכך להסיר את הרעה, את הגזרה שמרחפת מעל עם ישראל. איך ייתכן שברגע המכריע הזה, בדעתה של אסתר, לעשות מעשה כל כך חיובי, ובמעשה שהיא עושה, היא מורידה את כל העמל שלה לטמיון? הרי מה מספרים לנו רבותינו בגמרא? שכאשר אחשוורוש שואל, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן? מה אומרת אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה? אבל היא לא מיד אמרה את זה, אלא כפי שאומרת הגמרא מסכת מגילת את זין, קודם כל הייתה מצביעה כלפי אחשוורוש, הגיע מלאך והסיט את היד כלפי המן. וזה לכאורה פלא גדול. למה ברגע המכריע הזה, מה אסתר עושה? היא הורסת את כל הקשר שהיא בנתה עם אחשוורוש. למה עכשיו להוריד את הכל לתמיון? אם המלך היה רואה איך היא מצביעה עליו, איך היא מצביעה עליו ואומרת, איש צר ואויב, לא רק שהיא הייתה שומטת כל סיכוי לעזרה מצידו של אחשוורוש כלפיה וכלפי העם שלה, אלא אפילו הייתה נחשבת כמורדת במלכות, הדין שלה היה אפילו עונש מוות. אז מה קורה כאן? אלא כמו שכותב הרמב"ן ולדובקה בו, הצדיקים מדברים עם בני האדם ומתכוונים אל הקדוש ברוך הוא. כך אסתר המלכה, כשהיא עומדת לפני המלך אחשוורוש, היא מתכוונת לעורר רחמי שמיים על העם שלה בגלל מה שרוצים לעשות הרשעים, המן ואחשוורוש. אם כן, היא נמצאת מול המלך אחשוורוש, ועל מי היא חושבת? אך ורק על מי שאמר והיה העולם, על מי שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אך ורק על הקדוש ברוך הוא. ואז היא אומרת לאחשוורוש, אבל מתחננת ומתפללת לבורא עולם, ואומרת, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אחשוורוש שישב מולה, היה בטוח שהיא פונה אליו, אבל היא באותו זמן של עת רצון, בזמן של כאב, היא פונה אל בורא עולם. היא גם מדברת אל האדם, אבל הלב אל בורא העולם ופניהם. ואז היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, מתחננת שיושיע אותה, את העם שלה, מיצר ואויב. היא לא התכוונה אל המן הרשע, היא יודעת את האמת. היא יודעת שהאמת זה רק החשברוש, שהרי מי בפועל הוא בעל הסמכות להיטיב, או לעשות רע, רק המלך החשברוש. המן הוא רק פקיד. פקיד שמעורר רעיונות, נותן עצות, אבל הוא רק פקיד, היחיד שקובע זה החשברוש. אם כן, אסתר הייתה כל כך שקועה בתפילה שלה, לפני הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהיא שכחה לגמרי שהיא עומדת לפני אחשוורוש ומדברת איתו. היא כמו דברי הרמב"ן שאומרו לדבקה בו, ידבר האדם עם בני האדם, אבל באותו שיח גם יתפלל אל בורא עולם. היא לא שמה לב לגמרי שהדברים שלה נשמעים בשני אופנים. היא מדברת אל הקדוש ברוך הוא, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. זה נשמע כלפי חוץ. ונמצא כעת אחשוורוש, והוא שואל שאלה, מי הוא זה ואיזה הוא? והיא עדיין במימד של תפילה בינה לבין בורא עולם. אחשוורוש הוא יותר מתרכז בשיח שבינה לבינו. אבל היא בעיקר בשיח שבינה לבין בורא עולם. ואז לכן, כאשר היא שומעת מי הוא זה ואיזה הוא, היא יודעת את האמת, הכל זה אחשוורוש, לכן היא מצביעה לעבר אחשוורוש, כי מי מדברת עם בורא עולם? מי מדבר איתה? אחשוורוש. מול מי היא נמצאת? אחשוורוש. אבל את מי היא מרגישה? את בורא עולם. אל מי הלב פונה? אל בורא עולם. ולכן היא מצביעה כלפי אחשוורוש, כי אל הקדוש ברוך היא מדברת. אבל אז מופיע מלאך ומסיט את היד כדי שתצביע לעברו של המן. ואז המלאך שמסיט את היד מאחשוורוש לכיוון המן, הוא זה שמזכיר לה לומר המן הרע הזה, לא אחשוורוש הרע הזה. אסתר המלכה נמצאת בארמון של אחשוורוש, אחרי שהכינה משתה מיוחד בעבורו, מתוך ידיעה שגורל העם שלה מונח על כף המוזניים, הכל תלוי ועומד בתוצאת השליחות שלה, של אסתר, למרות כל המסע הכבד הזה, למרות ההכרעה החשובה שהיא לכאורה בידיים שלה, אסתר מתנתקת מהתפקיד שלה למען הדבקות בבורא עולם, מדברת איתו עד כדי כך שהיא יכולה שם כאשר היא עומדת מול אחשוורוש לשכוח מה המטרה שלה, כי היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא. והתשובה היא כן, כי כך היא אסתר גם בארמון בשושן הבירה מדברת אל אחשוורוש, אבל מתכוונת בעיקר אל הקדוש ברוך הוא, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. בני האדם נמצאים בבית הכנסת וחושבים על חוץ לבית הכנסת. אסתר נמצאת מחוץ לבית הכנסת בארמון אחשוורוש וחושבת על מה שאמורים לחשוב בבית הכנסת על הקדוש ברוך הוא. זוהי משמעות דברי הרמב"ן שאומר פרשת עקב, מה זה לדבקה בו שלא תופרד המחשבה שלך ממנו, מהקדוש ברוך הוא, בלכתך, בדרך, בשומך וקומך, עד שידבר עם בני האדם, אבל הלב שלו לא איתם, אלא לפני הקדוש ברוך הוא. אם כך הם פני הדברים, כעת נוכל לחזור ולהבין את הדברים של אברהם אבינו. ויאמר אדוני, הוא מדבר אל האדונים המלאכים, ואז הוא פונה אל הגדול שבהם, אם נמצאתי חן בעיניך. אמרנו, שאלנו לכאורה, היה מתאים שיאמר ויאמר אדונים, אלא הוא לא פונה רק אל האדונים, אלא גם אל הקדוש ברוך הוא. אם כן, לפי המשמעות המחודשת של שיח האדם אל בני האדם, אבל ליבו אל הקדוש ברוך הוא, אפשר לפרש כך. אין כאן שני פירושים, פירוש אחד פנה אל בני האדם, פירוש שני פנה אל בורא עולם. פירוש אחד פנה אל בני האדם, מלאכים שנראים כבני אדם. פירוש שני פנה אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. האמת, שני הפירושים נכונים, ולכן הלשון יכולה להכיל גם וגם. בעצם למי הוא פנה? אל הקדוש ברוך הוא. ויאמר, השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, אל תעזוב אותי, תן לי רק ללכת לעשות את מעשה החסד ואני חוזר. וזה עיקר ליבו של אברהם אבינו. אבל סגנונם של הצדיקים ולדווקא בו, שמדברים עם בני האדם ומתכוונים אל הקדוש ברוך הוא. אם כן, באותו זמן הוא מדבר גם אל הקדוש ברוך הוא, בעיקר אל הקדוש ברוך הוא, וגם אל המלאכים. ויומר אדוני, אדונים, ואז הוא פונה בלשון יחיד, כי הוא פונה גם אל הקדוש ברוך הוא בלשון יחיד, וגם בלשון שאפשרית למול אותם מלאכים שנראים כבני אדם. הוא פונה אל הגדול שבהם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא, תעבור מעל עבדך. אם כן הוא פונה גם אל הקדוש ברוך הוא, גם אל המלאכים, בעיקר אל הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן הוא פונה גם אל המלאכים. הוא משתמש בלשון שהיא דו משמעית. זוהי דרכם והתנהלותם של צדיקים שמחשבתם דביקה תמיד בבורא עולם. הרמב"ן בפרשת תזריע אומר, האדם התמה יהיה מחוץ למחנה, כי המבט עליו יכול להזיק. וגם אשת לוט, אומר הרמב"ן, אסור לה להסתכל על אנשי סדום כאשר היא בורחת מסדום, כי הדביקות שלה במחשבה של אנשי סדום באמצעות הראייה, זה יגרום לנזק לאשת לוט, כי המחשבה מזיקה לאדם. אומר הרמב"ן, ראתה אשת לוט את המכה, את העונש של סדום, ולכן באה עליה המכה, למה? כי דביקות המחשבה שלה, במה שקרה לסדום, משך עליה את העונש, ולכן היא נהפכה לנציב מלך. על ידי שרואים, המחשבה פועלת בעוצמה רבה יותר, לכן נעשה נזק לאשת לוט. התורה בספר במדבר, פרשת חוקת, כותבת, אחרי שנפטר אהרון הכהן, והייתה מלחמה עם מלך ארד, העם פחד להמשיך לעלות לארץ. הם חזרו לאחוריהם שבע מסעות, שבע תחנות. העם התלונן, למה העליתם אותנו ממצרים? ועוד נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הם חשבו, היות והלחם נכנס ולא יוצא, אין בו פסולת, יום אחד בוודאי תתפח להם הבטן. ולכן כנרגנים, מתעוננים, חששו שמה תתפח להם הבטן. שלח להם כעונש הקדוש ברוך הוא נחשים. נחשים שרפים ששורפים את האדם בארס השיניים שלהם. למה דווקא נחש? העונש הוא מידה כנגד מידה. כמו שהם הוציאו דיבה רעה על הלחם המן מן השמיים, כך שלח להם הקדוש ברוך הוא את הנחשים, שהנחש גם הוציא דיבה רעה. כמו שהם הוציאו דיבה רעה על הלחם המן מן השמיים, כך שלח להם הקדוש ברוך הוא את הנחש, שהוא הוציא דיבה רעה ואמר, למה אתם אדם וחווה? למה לא אוכלים עץ הדעת? מכיוון שנאמר לכם, שאז העיניים שלכם ייפקחו ותהיו כאלוקים, יודעי טוב ורע. אם כן, כן, כדאי לכם לאכול. כמו שהנחש הוציא דיבה, כך עם ישראל הוציאו דיבה, ולכן העונש היה הנחש. סיבה נוספת, כתוב בנביא ישעיהו, ונחש אפר לחמו, כלומר גם אם הנחש יאכל כל מיני מעדני עולם, הטעם שהוא מרגיש באוכל זה טעם אפר, ולכן הנחש ייפרה ממי שיש להם את כל הטעמים. הם במן יש להם הרי טעמים רבים, כמו שכתוב בספר דברים, זה 40 שנה שמלוקח אימך לא חסרת הדבר. בתהילים כתוב, וייתן להם שאלתם ותאוותם יביא להם. העם כמתעוננים, על מה? על כך שכביכול משהו חסר להם, אבל לא חסר כלום. הקדוש ברוך הוא, וייתן להם שאלתם ותאוותם. העם כמתעוננים. אומר רש"י, מה הכוונה מתעוננים? מתרעמים. מבקשים סיבות איך לפרוש מאחורי המקום. כלומר, הם מוצאים כל מיני סיבות, אבל הסיבה היא לא הסיבה לתלונה. הם אומרים, המן לא יוצא מהגוף, למרות שכבר הרבה זמן הוא לא יוצא מהגוף. מתלוננים, אהרון נפטר, מתלוננים בגלל כל מיני סיבות. כל סיבה היא לא מניעה את הנרגנות. הפוך, האדם הוא נרגן, זו הגישה, זו החשיבה, ואז מוח האדם מחפש עובדות, למה? שהלב כבר מצא. המוח מחפש עובדות שעוזרות לאדם לקבע את מערכת הנרגנות של האדם. קודם יש לאדם את אופי, לאחר מכן באה העובדה שעליה שם דגש האדם. קודם כל האדם הוא נרגן, לאחר מכן הוא מחפש עובדות שעוזרות לו, ואז הוא קורא ללחם השמימי המן, לחם קלוקל, למרות שזה לחם של ניסים. לחם קלוקל, הרי הם יודעים שהרבה זמן הוא נבלע באיברים, בכל אופן, אולי יום אחד יהיה נזק, והבטן תתפח. הם רואים שכל יום יש בדיוק את האוכל המתאים לבני המשפחה בצורה מדויקת, ובכל אופן, יש להם ספקות. ניתן האוכל לצדיק, לבינוני ולרשע, כל אחד לפי דרגתו זוכה לקרבת המן, לחם שמימי, ובכל אופן, ישנן תלונות. למה? לא בגלל שיש סיבה, לכן יש נרגנות ותסכול, אלא בגלל האופי הנרגן. אז המוח מחפש עובדות או פרשנויות, דמיונות שיעזרו לו לאמת את שהוא מרגיש. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, שים נחש שרף על נס, על עץ גבוה, כדי שהעם יוכל להביט עליו בכוונה. רש"י אומר, מבט עמוק בכוונה, לא ראייה באלמה, אלא הסתכלות עמוקה לנחש, היא זו שתרפא. אומר רש"י, מביא את דברי המדרש, כשעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, אז הלב שלהם הוא משועבד, ואז הם נרפאים, אז הם מבינים לא הנחש ממית, לא הנחש מחיה, אלא מרימים את הראש, את המבט, מרימים את הלב ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. לא רק לחנך את האדם לציות לבורא עולם, אלא גם הלב רוצה. יש צייתן מציית, אבל לא בהכרח כך הוא רוצה לעשות, אלא מחויב לציית. אבל יש מי שהלב שלו, הוא רוצה, הוא לא תחת הכותרת חובת האיברים, אלא הלב, חובת הלבבות. אין הבטחה שהדבר ימשיך, שהרי לא לעולם חוסן, ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. ובכל אופן, יש יותר סיכוי לסמוך על מי שמשעבד את ליבו לבורא עולם, לעומת מי שמשעבד רק את מעשיו לבורא עולם, מכיוון שהלב לא איתו. זו הכוונה שמרימים מבט ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. אומר בעל המכתב מאליהו, הנחש הרי נעשה כדי שיסתכלו עליו, כאשר שמים אותו על נס, על מקום גבוה, כלפי מעלה יסתכלו, ואז ישעבדו ליבם לאביהם שבשמיים, ויזכרו שלא, החטא ממית אל הנחש, וכך תהיה רפואה למכה שלהם. אומר הסבא מגלם, במה השיגו האבות וכל גדולי עולם את מדרגתם? במה הם גדולים יותר מאיתנו? התשובה היא, הם ידעו את הכוח האדיר של המחשבה ושל כוח הציור, כוח מה שנקרא היום דמיון. כלי מלחמתו של היצר הרע הוא הדמיון. הוא עוזר לאדם לדמיין כמה רע ומר יהיה לו כאשר הוא יהיה תחת עול תורה ומצוות. הוא לא מתאר בפניו את הנועם עול תורה ומצוות, אלא רק את העול. וכמה טוב ונעים יש בעולם החומריות, דמיונות. מצליח היצר הרע להתגבר רבות על האדם. ובמה היה גדול כוחם של גדולי עולם? בכוח הדמיון. הסבא מכלם מדגיש את כוח הדמיון, שמצייר כמה רע ומר עוזבך את השם, וכמה קרבת אלוקים לי טוב. ולכן הנחש, שמו אותו את נחש הנחושת על נס גבוה. למה? כדי שמצד אחד יהיה המבט אל הנחש, ומצד שני קצת יותר גבוה אל השמיים. וכך יזכרו שמשמיים, אם האדם משעבד את ליבו לשמיים, הוא מנצח, ואם לא, הוא מפסיד. כי משמיים יקבעו האם הנחש יוכל לפגוע באדם או לא. ובכך אפשר להמחיש, על ידי המחשבה, הדמיון וכוח הציור, שאותו נחש שהרג בגלל שעם ישראל הוציאו דיבה על מה שמקבלים משמיים, הלחם הקלוקל, כמו הנחש הקדמוני, שגם הוא הוציא דיבה כלפי מעלה, ומסתכלים למעלה ורואים שהנחש, הנחש שהוא פוגע, הנחש שהוא עורג, במה הוא תלוי? תביט קצת יותר גבוה ברקע של הנחש, ומה רואים שם? את השמיים. כי לא הנחש ממית ולא הוא מחיה, אלא או החטא או הזכויות של האדם. ועד הרבה, כאן הנחש הוא מחיה, והביט אל הנחש, נחש הנחושת וחי. לא בגלל שהוא רק מביט אל הנחש, אלא כי הוא מביט, כמו שאומר רש"י, הבטה עמוקה, מבין את התלות של הנחש בבורא עולם. לכוח המחשבה ישנה השפעה רבה על התהליך הזה. ואומר המדרש בראשית רבה, אמרת השם צרופה, אמרת השם הציוויים של הקדוש ברוך הוא, צרופה ניתנו לצרף את האדם, לצרף את הבריות, לזקק אותם. ומביא הרמב"ן בפרשת כי תצא, שתכלית כל המצוות כדי שהאדם יימנע מאמונה רעה, מידה מגונה, וכדי שיהיו המצוות מזקקות את האדם בלי שום מחשבות רעות. ועל משמרת טהרת המחשבה ישנה גם חובה של כפרה, כפרה על הרהורי הלב, כמו קורבן עולה שמכפר על הרהורי הלב. ומצינו בתחילת ספר ויקרא קורבן חטאת שמביא העני, העני שלא יכול להביא בקר. אז אם הוא צריך להביא קורבן, הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אחד לחטאת על החטא, על השוגג שהוא עשה, ואחד לעולה. למה? אומר אבן עזרא, שמה הוא ערער על כך שהוא דל, שהוא עני ולא יכול להביא כבש לחטאת, ולכן צריך להביא רק תור או בן יונה, לכן יביא שניים, אחד לצורך כפרת החטא, והשני לצורך כפרת הרעור המחשבה, למה אני אדם עני שרק את זה אני יכול להביא? כך מצינו שכותב הרמב"ן, שגם המצורה זקוק לשתי כפרות, כפרה אחת על זה שהוא מצורה, וכפרה שנייה שמעלתה במחשבתו, מחשבה שאומרת, למה אני בדד? למה אני לבד? למה אני סובל? לכן וכיפר עליו הכהן ותהר. כפרה אחת על החטא, על הצרעת. כפרה שנייה על המחשבה. למדנו כמה חשוב שהאדם יקפיל לשמור גם על מחשבתו. עד כדי כך שאמרו רבותינו בגמרא, מסכת יומה בדף חפתת, הרעורי עבירה, קשים מעבירה. אם כך, אז הרעורי מצווה, התעסקות בהרעורים של מצוות. האדם מדמיין לעצמו איך הוא יכול לגדול בתורה, בטהרה, בקדושה, כמה זה דבר גדול. כמו שהרעורי עבירה קשים מעבירה, אז כך אפשר לומר שמרובה מידה טובה ממידת פורענות, אז ודאי שהרעורים חיוביים הם יעילים עד מאוד. אם הרעורי עבירה קשים מעבירה, כך הרעורי מצווה, האדם מהרער כמה תענוג יהיה לו כאשר הוא יקר מצווה זו, כאשר הוא יקפיד על התורה ועל המצוות. ככל שהוא מהרער על זה וחושב על זה, הוא נדבק באותה מחשבה, זה מתחיל להיות הדמיון שלו על עצמו, התדמית שלו כלפי עצמו. כך אפשר להבין את מה שאמר הסבא מקלם, שגדולי עולם הגיעו לאותן תוצאות והישגים רוחניים גדולים כל כך, על ידי כוח הציור, כוח הדמיון, הכוח שלהם לצייר את ההנאה והתענוג מהתורה, מהמצוות. ואומר הרמב״ם במורה נבוכים, בפרק השלישי, הרעורי עבירה קשים מעבירה. מדוע? מכיוון שמעשה עבירה, ומעשה הוא מתחבר למימד החומרי של האדם. אבל מחשבת העבירה היא מתחברת אל החלק הרוחני של האדם. כמו שהעבירה יוצרת אותם אטימות כלפי הרוחניות, אז העבירה, מעשה העבירה, יוצר אותם במימד החומרי של האדם, הופך את האדם לעוד יותר ועוד יותר חומרי, והעבירה, בהרעורי עבירה, היא גורמת לאדם שנשמתו תהיה יותר ויותר אטומה לרוחניות. אם כן, מעשה העבירה גורם לאדם להיות יותר נוטה לחומריות, והרעור העבירה מונע מהאדם את הקרבה לרוחניות. ורבנו בחיי, בקד הקמח, טהרת הלב, אומר, כאשר האדם יבחר את המחשבות, המחשבות של רוחניות, אהבת השם, הרצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ככל שהאדם ידמיין יותר, יצייר יותר, את עצמו קרוב יותר לרוחניות, כן, הקדוש ברוך הוא יתגמל אותו. המחשבות של האדם הם כוח אדיר. המחשבות שחושבים בני האדם ביום, בממוצע 50-60 אלף, מחשבות שחושב האדם כל יום. המחשבות שחושב האדם היום ישפיעו על העתיד של המחר, של המחרתיים. המחשבות של היום הן תוצאה של מחשבות יום האתמול. אם אתמול חשבנו כמה קשה, כמה אנחנו מתוסכלים, סבירות רבה שאם לא נעצור את הלולאה הזו, את המעגל הקסמים הזה, נמשיך לשאול את עצמנו עוד פעם, למה אנחנו כל כך סובלים? למה קשה לנו? ובכך האדם מקבע את המצב הרגשי שבו הוא נמצא, את המצב ההתנהגותי שלו, מכיוון שעם מקום כזה, האדם לא ירצה להשתפר, להשתנות, לפעול בצורה יעילה וטובה יותר. אם נמצא האדם שהוא שמח, זה בגלל שבלי די, תדיר, הוא מתמקד בדברים שמשמחים אותו. אם אנחנו כועסים על מישהו, אנחנו יכולים במחשבות, פעם אחר פעם, לומר למה, איך הוא עשה, זה לא הוגן, לא צודק. ואנחנו יכולים גם לשאול את עצמנו שאלה אחרת, מה אפשר ללמוד מהמצב הזה? איך אפשר להפיק את המרב מהמצב הלא רצוי, כפי שנדמה לנו, בשלב הזה של החיים? מה נוכל ללמוד מהמצב הזה? ככל שהאדם מתמקד, אפילו במינימום הטוב, הוא ממקד את המחשבה שלו ביעיל, בנכון, במקדם, גם אם זה לא בדיוק החלום של האדם. וכמו שמצינו, אומר הרמב"ן, הוא מרחיב את הדברים בספר סם דרך, רעיון נהדר. אחרי שאברהם אבינו חוזר מניסיון העקידה, הוא פוגש לפי דעות מסוימות את הניסיון האחרון, קבורה צרה. ואז בקבורה צרה אומרים לו בני חת, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, בוא, כאן קבור את מתך. אומר הרמב"ן, היה צריך אברהם אבינו לקבל את זה באהבה. מה זאת אומרת? היה צריך אברהם אבינו לשים לב שאומרים לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אם כן מתקיימת בך הברכה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, ואגדלה שמך והיה ברכה. הנה אתה שם לב, אגדלה שמך, זה מתקיים. כעת עוסקים בקבורה צרה, בזה הוא אמור להתמקד? התשובה היא, כאשר יש מקסימום רע, מינימום טוב, המוח של האדם, מחשבת האדם אמורה להתמקד בה, מינימום טוב ולא במקסימום רע. למה? מכיוון שכאשר מחשבת האדם מתמקדת בחיובי, בטוב, אפילו מינימלי, מהמקום הזה המחשבה היא בונה את האדם. כאשר האדם מתמקד ברע, אפילו מינימום רע, בהדרגתיות חווה האדם יותר ויותר את ההרס ואת הרעל שבתוכו. ולכן בכל שלב של החיים יש להתמקד מה הדבר החיובי והטוב שיכול להיות במצב הזה. אם יכולתי למצוא איזושהי נקודה חיובית במצב הרע שבו נמצא האדם, מה תהיה אותה נקודה? ובנקודה הזו להתמקד. זה מה שאומר הרמב"ן היה לגבי אברהם אבינו, הניסיון האחרון, ניסיון קבורה צרה. היה ניסיון שהוא יגבור את צרה, יצטער, ובכל אופן, כאשר הוא ישמע נשיא אלוקים אתה בתוכנו, על זה הוא יתרכז. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, והגדלה שמך והיה ברכם. הרי ברור שאברהם אבינו לא חיפש כבוד ותהילה, אלא כל מה שנאמר לו, והגדלה שמך והיה ברכה, למען מה זה? למען זה שהוא יוכל לקדש שם שמיים, למען התועלת שלפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שאומר הספורנו. והגדלה שמך, לא למען והגדלה שמך, אלא כדי שתהיה לו יכולת השפעה לפרסם את שמו של בורא עולם בעולם. וכמו שאומרת המשנה פרקי אבות, שהנוי והאושר והכוח ומעלות רבות הן טובות לצדיקים, טובות להם וטובות לעולם, כי כאשר יש לצדיקים מעלות רבות, המוני העם שהם לא בדרגה של לתור ולחפש אחר מדרגות ברוחניות, עדיין מחפשים את חומריות או מעלות טובות שיש לבני האדם, וכאשר הם רואים את זה אצל הצדיקים, הם מקנאים בהם, קנאת סופרים תרבה חוכמה חיובית, וזו הייתה התקווה והשאיפה של אברהם אבינו. ולכן אומר הרמב"ן, היה צריך אברהם אבינו כביכול להסתפק או לשמוח או להתרכז בכך שאומרים בני חת, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ולכן תקבור את מתך, את צרה. זה היה הניסיון העשירי, מיקוד המחשבה בכך שקוראים לך נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ולא בעובדה ששרה אמנו נפטרה. אם כן, איכות החיים של האדם זה מיקוד המחשבות שלו. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר שמיקוד המוח של האדם נעשה על ידי שאלות. ראיה לכך הוא מביא מליל הסדר, הדרך למקד את הילד במסר שרוצים להעביר לו זה כשהוא שואל שאלות. לכן חשוב שידע האדם לשאול שאלות את עצמו, שאלות נכונות, כי שאלות ימקדו את האדם לנצל את המשאבים שיש בו להגיע למטרות הנכונות. בואו נתחיל עם שאלות חשובות של הכרת הטוב. מה משמח אותנו בחיים? מה גורם לנו להיות מסופקים בחיים שלנו? בואו נקדיש זמן לשאלות, כי שאלות ממקדות בתשובות טובות וחיוביות, אם השאלה היא שאלה טובה. כי בני אדם לא תמיד שמים לב, אבל הם משמיטים הרבה פרטים בחיים שלהם שהם מהווים את מקור השמחה של האדם. אם לאדם לא יהיה את הפריות, פרנסה, משפחה חלילה, הוא יהיה בצער גדול, אבל הוא לא עירני לדברים הטובים שיש לו בחיים. עוד שאלה טובה, איך אפשר לייצר יום שבסוף יום נרגיש מסופקים? איך נוכל לייצר עוד ערך בחיים שלנו? איך נוכל לייצר עוד ערך אצל האנשים הקרובים לנו? איך נוכל לעזור לילדים שלנו לאהוב את התורה והמצוות? איך נוכל לשפר את שגרת החיים שלנו? מה נעשה היום? מעשה אחד בבוקר, בצהריים ובערב, כל פעם שתי דקות? וכך נוכל לשפר את השלום בית שלנו, את הקשר שלנו עם הילדים. שאלות שממקדות את האדם. השאלות הנכונות והטובות עוזרות לאדם לפתח אצלו משאבים ואנרגיה שהוא לא היה מודע ועירני לאותם משאבים ואנרגיה שיש בתוכם. הרבה כוח עומד לרשותנו, אבל צריכים למקד את המחשבות. היכן שנתמקד במחשבות שלנו, יכריע איך נחווה את החיים שלנו. יש אנשים שכבר יש להם הנחות יסוד לא נכונות על החיים, ולכן מראש הם לא שואלים איך אפשר לשפר את החיים, אלא הם שואלים איך המצב יכול להידרדר, איך יכול להיות גרוע יותר וגרוע יותר. וזה בסדר אם האדם לומד את המציאות ועירני לבעיות שיכולות להיות, אבל חשוב לייצר ולצייר גם תחזית חיובית, לא רק תחזית שלילית. אפשרות מה התחזית השלילית, אפשרות מה התחזית החיובית, אפשרות מה התחזית הממוצעת. שאלה, איך אפשר להגביר את ההצלחה ואת הסיכוי להגיע לתחזית חיובית? מה עלינו לעשות כדי להגביר את הסיכויים? במקום כמה קשה לסדר את המטבח, איך אני יכול בעשר דקות לסדר את המקסימום ועוד לשמוע משהו שמשמח אותי? במקום כמה אין לי כוח לילדים כעת, איך אני יכול בחמש דקות לתת להם זריקת תשומת לב ולאחר מכן לאפשר להם להיות לבד בחצי שעה לאחר מכן? איכות החיים של האדם כפי איכות המחשבות שלו. היו ברוכים.
כי הילד הרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.